שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום, יעל אשת הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1206, והנושא הוא אוטו-אנטישמיות. אוטו-אנטישמיות, ביטוי מורכב, מורכב משתי מילים, אוטו ואנטישמיות. אנטישמיות אנחנו מכירים, אוטו עצמית, שנאה עצמית של יהודים כלפי העם היהודי, כלפי ישראלים, כלפי יהדות בכלל. ננסה להתבונן בתופעה המיוחדת הזו בדרך להיים חדשים, תהיו איתנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז אנחנו באמת עדים בשנים האחרונות ככה בצורה יותר חזקה לתופעה שישראלים ויהודים מבקרים בצורה מאוד מאוד חזקה, אפילו עוינת, את העם היהודי, את מדינת ישראל, את עם ישראל, יחד עם זה הם מרגישים שהם עושים משהו מאוד מאוד חיובי, זאת אומרת בעינם, בעיניהם הם לא יצאו מעם ישראל, הם לא רוצים לצאת הם לא פחות ישראלים, הם לא פחות יהודים, אבל הם כן מרגישים שהדרך שבה אנחנו הולכים היא לא נכונה, והם מוכנים לנקוט בפעולות, אפילו פעולות שנתפסות בעיני האחרים כפעולות מגבילות, עוינות, אפילו כפעולות צנאה, זה נתפס בעיני האחרים, כשלטענתם לא, לטענתם הם באו בעצם לתקן את העוולה, ולתקן אפילו ערכים בעם ישראל וביהדות כולה, ועל התופעה המאוד מאוד מיוחדת ומורכבת הזאת, אנחנו רוצים לדבר בתוכנית שלנו, ואני רוצה להתחיל דווקא מהגדרה, שמצאתי אותה באינטרנט, כמעט בכל המקומות שבהם מתייחסים לאוטו-אנטישמיות, ולשמוע ככה באמת את ההתייחסות שלך. אוטו-אנטישמיות, או מה שנקרא שנאה עצמית יהודית, היא תופעה חברתית פסיכולוגית של אדם שמגיע ממוצא יהודי, מפגין עוינות אובססיבית כלפי בני עמו ודתו, באופן דומה לזו שמפתחים האנטישמים כלפי יהודים או כלפי ישראלים. מה הם לדעתך באמת המאפיינים של תופעת האוטו-אנטישמיות?
זה נובע מתוך עם ישראל עצמו. מאיפה בא העם הזה המיוחד? אנחנו לומדים על זה מהתורה, שהיה קודם כל אנושות התפתחה, והגיע למצב שלפני בערך 3,500 שנה, היא התחילה להרגיש את עצמה בבבל, ששם היה בעצם מרכז של כל הקיבוץ האנושי, שהיו הרבה עמים, אבל חיו בשקט וטוב. ופתאום גדלה בהם גאווה, אגו שלהם. הם התחילו לשאול בשביל מה החיים אנחנו, למה חיים אנחנו, למה זה יותר מזה וזה יותר מזה וכן הלאה. והיה ביניהם אדם מאוד מלומד, כהן שלהם, תרח, אב של אברהם, והוא הבין שיש כאן איזה בעיה, מה לעשות. אנשים היו מאמינים בכל מיני פסלים קטנים, היו קונים אצלו, ואברהם שגדל במשפחה כזאת אצל האב, הוא גם כן כך טיפל בעם, היה כאילו מנהיג הרוחני, בוא נגיד, של אותם הבבלים. זו הייתה ציוויליזציה די מפותחת, שהיו שם באמת כל טוב, הם חיו, עד שהתחיל להתפתח ביניהם האגו. תהליך שהרצון האגואיסטי בכל אחד ואחד גודל, אז מתחילה התחרות, והם התחילו להרגיש שהם לא מסתדרים זה עם זה. זה כך בין כולם, בצורה יחסית קטנה. לעומת מה שיש היום לנו, זה אגו הקטן מאוד, הפרימיטיבי, ברור. אבל אברהם אז הבין שמאיפה זה נובע. זה נובע מחוק הטבע, שהאגו של האדם, רצון שלו להרגיש את עצמו יותר, ליהנות מהחיים, להתעלות מעל האחרים שלא היה קודם. קודם היו חיים כמו בכפר. הכל פתוח, לא היו סוגרים שום דבר, הכל משותף, מי רוצה את זה ומי רוצה את זה, כי האגו פשוט הוא לא דרש להיבדל. כן? ופתאום הם התחילו להרגיש שלא, זה שלי וזה שלו, ואל תיקח ממני ואני לא אקח ממך, והתחילו לעשות כל מיני גבולות שביניהם וצורות היחסים כאלו, אני לך ואתה לי, ואם לא אז גם אני לא וכן הלאה. ואברהם שחקר את העניין, הוא ראה שזה חוק הטבע, שכנראה ככה חברה אנושית גודלת, בוגרת, כמו ילד קטן, יותר 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 גדול. מה עושים? ואז הוא הבין שהטבע בעצם מפתח את החוק הזה האגואיסטי, שכל הזמן גודל האגו בין בני אדם. כדי לתת לאדם, לאפשר לבני אדם דווקא להתקשר למעלה מהאגו. כי בניגוד של האגו ומה שלמעלה ממנו, בניגוד בין שני כוחות האלה, הם יכולים להבין את עומקי הטבע. שני כוחות שפועלים בטבע, כוח המבדיל וכוח המחבר.
והעומק נמצא ביניהם, אתה אומר.
כן, המצב המיוחד הוא נמצא בין שניהם. דווקא. והוא התחיל להסביר את זה לאנשים, וכך נבנה לו קבוצה מיוחדת שנקראת ישראל בעתיד. מה אנחנו רוצים מתוך זה להבין? שקודם כל, ישנם אנשים, באותו בבלים, שהם התחילו להרגיש גם כן כוח האגואיסטי, וגם כן כוח הנגדו, האלטרואיסטי. להתחבר ביניהם. כן? ואנשים האלה שיש להם את השתי כוחות האלו, הם נקראים יהודים, כי הם מכוונים מהטבע שלהם לאיחוד, לחיבור. ויתר האנשים שלא קיבלו את הכוח דחף לחיבור, הם נקראים אומות העולם, או גויים. גוי זה עם.
איזה כוח יש לו?
יש להם כוח רק אגואיסטי פשוט. גם כן לא כל כך גדול. כוח האלטרואיסטי שגודל באדם, הוא דורש גם כן הגברת הכוח האגואיסטי שיהיה בו. ואז יוצא לנו שיש גבונה קבוצה, שהיא כוללת בתוכה שתי כוחות הטבע, גם חיובי וגם שלילי כביכול, כן? וקבוצה הזאת היא מפותחת. וישנה קבוצה שהיא פחות מפותחת, כי לא צריכה להתפתח מדי בכוח האגואיסטי שלה, כי מספיק לה כדי לחיות. וכוח אלטרואיסטי אין לה שום צורך לפתח.
היא פחות מפותחת כי יש לה רק כוח אחד בעצם.
כן, כן. ואז אנחנו רואים שבאותו חלק מהאנושות, שהוא נקרא עם ישראל, שיש לו שתי כוחות, הוא נמצא קודם כל בניגוד גדול אחד לשני, ובניגוד עם עצמו, כי יש לו שתי כוחות מנוגדים בכל אחת ואחת, ואז הם אנשים שהם לא יכולים כל כך בקדלות להסתדר גם עם עצמם, וגם עם הזולת, כי נמצאים בניגוד במאבק הפנימי שביניהם. וזה מה שאנחנו רואים עד היום הזה. בכל יהודי ויהודי, שהוא מורכב מהגוי שבו ויהודי שבו, ולכן נמצא בחוסר שקט פנימי. ולכן יש לנו כאן תשובה על מה ששאלתם, למה יהודים יש כאלה ששונאים את עצמם. בכל יהודי ויהודי יש כוח ששונא את עצמו. כי יש לו חלק הרצון לקבל שלו האגואיסטי מאוד גדול, ואם הוא לא מאזן את עצמו עם כוח האלטרואיסטי, אז ודאי שיש לו שנאה עצמית, והיה שמח מאוד להתפטר משייכות לעם ישראל, ולהישייך את עצמו לכל אומת העולם. אנחנו רואים עד היום הזה כמה שיהודים רוצים לברוח ולהסתתר שם בין כל אומות העולם.
מה הוא שונא? אותו אדם שהוא אוטו-אנטישמי, הוא צריך להיות קודם כל יהודי, בעל שני כוחות. נכון ששם נוצר בכלל כל הניגוד והיכולת שלו לשנוא את עצמו. אבל את מה הוא שונא? הוא שונא את עצמו, הוא שונא את בני עמו, הוא שונא את היהדות לכשעצמה. מה בעצם הוא שונא? איך זה עובד החלק הזה שמתנגד לעצמך?
הוא שונא את הכוח השני שהתעלה בו על פני האגו שלו. שזה כוח ההפוך מהאגו, כוח אלטרואיסטי. אותו הוא שונא.
אז כל הזמן קיים מאבק ליהודי שיש לו שני כוחות. כל הזמן קיים בתוכו מאבק פנימי בין הכוח האלטרואיסטי לאותו כוח אגואיסטי.
אבל הוא לא מודע לזה כל כך. אלא יש לו איזשהו שינויים פנימיים, חוסר יציבות, בוא נגיד, מסוימת, כן.
ואותו בן אדם עם שני הכוחות, כמו שאמרנו בפתיח לתוכנית, בעצם הוא לא מודע לזה. הוא יגיד שהוא עושה את כל שכל הביקורת שלו כלפי היהדות וכלפי הישראליות, היא בעצם מרצון טוב לראות את הדברים בצורה שונה ממה שקיים היום.
איכשהו מצדיק את עצמו זה לא חשוב לי.
אוקיי.
אנחנו מדברים שמצד הטבע זה מה שיש לו, וזה מה שמנהל אותו.
איך בא לידי ביטוי? אני מבינה שהתופעה הזאת היא לא תופעה חדשה, נכון? זו תופעה שאמרת שהתחילה עוד מימי...
משך כל אלפי שנים, מאז.
משך כל ההיסטוריה, מהרגע שנוסד אותו עם יהודי, ברגע שנולדו בו שני הכוחות, זה קיים לאורך כל ההיסטוריה. מה מיוחד בכל זאת? באופן שבה האוטו-אנטישמיות בא לידי ביטוי בתקופה שלנו.
בעצם כמו בכל התקופות, שאם יש אפשרות להיות יהודי ארצי ולהרוויח על פני זה, אז הוא עושה את זה ומנצל. אם לא, לא. אבל זה לא יהודי. כי יהודי זה מי שמפתח תכונת ההשפעה ואהבת הזולת. מה שהתורה דורשת מאיתנו, ואהבת לרעך כמוך. על כל פשעים תכסה אהבה. שכוח הטוב, מה שאנחנו מקבלים, זה כדי שאנחנו נתעלה מעל כוח הרע, האגואיסטי מה שיש בכל אחד ואחד. אז אם כך, אז בצורה כזאת, אנחנו גם כן לא שונאים את הכוח הרע, הכוח האגואיסטי מה שיש לנו, אנחנו מבינים שדווקא בגלל זה שהוא קיים בנו, אנחנו קיבלנו גם כן כוח השני, כוח האלטרואיסטי, שאנחנו יכולים לשלוט את האחד על השני, וששליטה הכוח הטוב על כוח הרע, הוא דווקא הביא אותנו לגובה מיוחד, שכל הכוח הרע גם כן נצטרף לכוח הטוב, ואנחנו בשתי כוחות האלה, מה שנקרא בשתי יצריך, אנחנו נעשה טובה זה לזה. ובסופו של דבר בזה, בין שני כוחות האלה, אנחנו נתחיל לחקור ולהבין ולהכיר את הטבע, שמהטבע באים לנו שתי כוחות האלה, חיובי ושלילי, ואנחנו על ידי זה יכולים להכיר את הייחודיות שבטבע. שבסופו של דבר, השגת הייחוד שבטבע, גם כנגד הטוב וגם כנגד הרע, זאת המטרה שלנו, שאנחנו דבוקים במקור האבסולוטי, שממנו יוצאים את השתי כוחות.
יש לי שאלה על עצם הביטוי הזה, אוטו-אנטישמיות. אם אני מפרק אותו, אז המילה אנטישמיות היא מוכרת לנו, אנחנו יודעים להגדיר אותה, שנאה של אנשים לא יהודים לאנשים יהודים בגלל שאלה יהודים. ולאורך ההיסטוריה ראינו הרבה ביטויים שלה, גם היום היא שוב עולה ופורחת. זה יחסית מוכר, מובן. אוטו-אנטישמיות זה כבר מושג שמכניס אותי קצת לבלבול. למה אני מתכוון? אם אני בוחן תקופות שונות בהיסטוריה, אני רואה שיהודים מפלגים שונים היו מסתכלים על יהודים אחרים, והיו מפתחים איזושהי ביקורת מאוד מאוד גדולה כלפיהם, שבסוף יכול להיות הפכה ממש לתחושה של שנאה. למשל, כשהתחילו העליות לארץ ישראל, קיבלנו את הביטוי החדש, היהודי הישן, היהודי החדש. הסתכלו האנשים, החלוצים, שבאו ארצה לכאן, ואמרו, אנחנו לא רוצים להיות פה בארץ ישראל, יהודים כמו שהיינו שם בגלות. שם זה היהודים הישנים, עם החרדיות שלהם וצורת החיים שלהם וההסתגרות שלהם. אנחנו פה באים להקים לעצמנו את הארץ, את המדינה, להפריח את השממה, ובנו את המוטיב של היהודי החדש. אוקיי, אני קופץ משם עוד כמה עשרות שנים קדימה, ואני מוצא היום בחברה שבה אנחנו חיים. אם אני אקח את עצמנו עכשיו לסיור דעות ולראות איך מתייחסים בתוך מחנה או מגזר כזה או אחר למגזר אחר, בוא ניקח כמה נקודות קיצון. איך מתייחסים במגזר הרוסי בישראל למגזר החרדי, ואיך מתייחסים במגזר החרדי למגזר הרוסי? ניקח ניגוד אחר. איך מתייחסים במגזר התל אביבי למגזר המתיישבים ביהודה ושומרון? וככה אני יכול לטייל איתכם ברחבי ישראל ולמצוא בכל מקום ביקורת מאוד גדולה על היהודים ההם, כשהביקורת הזאת מתישהו מתבשלת לרמה מספיק עמוקה, היא הופכת להיות ממש שנאה. ואני חושב שזאת היא גם הסכנה הגדולה היום של החברה הישראלית, רמת השנאה העצמית שלנו. אני שונא אותם בגלל ש, והם שונאים אותם בגלל ש, והם שונאים אותם בגלל ש. עכשיו אני חוזר לשאלה שלי, את כל זה כולם מכירים. כשאנחנו מדברים על אוטו-אנטישמיות, מי הוא זה שיגיד שהביקורת שלי כלפיך היא אוטו-אנטישמיות? הרי גם הביקורת שלך כלפיי, אתה תגיד שהיא אוטו-אנטישמיות. איך אנחנו נותנים איזה הגדרות שהן מעל הרגשות של מגזר כזה או אחר, של מחלוקת כזו או אחרת? הרי גם ידוע שמחלוקת זה דבר נהדר. אם לא הייתה מחלוקת, לא היה קיים בכלל העם היהודי ולא היה מתפתח. תעשה לי קצת סדר בכל הבלבול הזה שהצגתי פה.
קודם כל, ברור לנו שאנחנו כולנו נקראים לשניים, כל אחד ואחד. כי יש בו שתי צורות הטבע. שתי צורות ההפוכות זו מזו. רצון לקבל ורצון להשפיע. אלטרואיסטי ואגואיסטי. כן? זה שאנחנו, כמו כל בני אדם, אגואיסטים, ועוד יש לנו משהו, איזשהו תחילת האדם אלטרואיסטי, שאין באף אחד. וכאן זה בפיצול שלנו, בכל אחד ואחד, כאן זה השורש של ההסתכלות שלנו על החיים, על העולם, על עצמנו, שכולנו, אנחנו לא כמו אנשים רגילים. יש בנו תמיד דבר והיפוכו. ויש לנו בזה שנאה עצמית, דאגה לזולת ושנאה לזולת, וכל מיני כאלה דברים שיהודים זה תמיד הם נמצאים בחוסר שקט, בחיפוש, בזה שהם לא מבינים את עצמם, כל הזמן רוצים לשנות, לתקן את העולם, וכן הלאה. אנחנו רואים את זה בזמן מהפכה ברוסיה, מה קרה? יהודים עשו את זה. אם אתה הולך לחקור, זה משהו שאין לך אף מקום, איפה שלא היה יהודי שהיה מנהל את המחלקה קטנה או גדולה, את הגדוד קטן או גדול, את הכל. אחריו היו מסה איזה עמך, גויים. וככה זה בכל דבר ודבר. היום גם כן. מה שלא תגיד. זאת אומרת, אם האנושות הייתה מתפתחת ללא יהודים שהיו פותחים את כל האפשרויות החדשות להתפתחות מתוך הדואליות שיש בטבע שלהם, כן? כוח קבלה וכוח השפעה, ובין שניהם שהם כל הזמן נמצאים ממש בחוסר שקט, אז האנושות לא הייתה מתפתחת. לא הייתה מתפתחת בכלל. אז היו כולם בחזקת חיות ממש. ככה דברים הכרחיים כמו שהיה אז, ולא היה שום דבר התפתחות. אנחנו צריכים להבין שהבבל הזה, הוא נתן התפתחות לכל המין האדם, הדומה לבורא, הדומה לכוח עליון, שנמצא בין שני כוחות, חיובי ושלילי שבטבע, ככה היינו רק בכוח השלילי קטן, האגואיסטי, והיינו חיים ככה, במערות. זה עד היום הזה כך.
מה ההבדל בעיניך בין ביקורת שהיא לגיטימית, שאני יהודי ואתה יהודי ואני לא חושב כמוך וזה בסדר גמור, לבין שנאה שהיא לא לגיטימית?
אנחנו לא יכולים, אם אני מדבר על שתי גישות האלה לחיים, כוח קבלה וכוח השפעה, אגואיסטי ואלטרואיסטי, שתי כוחות, נטיות האלו הם הפוכות, כוחות הפוכים, ולכן כל יהודי ויהודי נמצא בפיצול פנימי, ואם הוא לא מגיע לחומת הקבלה, שהיא השיטה איך לאזן את השתי כוחות האלה, ולהרוויח בגדול משניהם, להתקדם הלאה בעצמי ועם כל האנושות כולם יחד, אז זה כוח הרסני, הרסני. אנחנו רואים כל הדברים הרעים בעולם, הם דווקא התפתחו מהשתי כוחות האלה, לא מאוזנים. מה לעשות? עד שאנחנו לא נראה לעולם שאנחנו יכולים עם הכוחות שלנו, דווקא שכל אחד מאיתנו הוא כלול משתי כוחות, לפתח נכון את הגישה לחיים ולמסור את זה לכל העולם, האנטישמיות גם חיצונה מאומות העולם אלינו, וגם כן האותו אנטישמיות שלנו, לא ייפסקו.
אני רוצה להבין, האם האיזון הזה בין שני הכוחות המנוגדים שקוראים כל יהודי מבפנים, אם נגיד הוא יצליח להיות מאוזן עם עצמו, ולידו יהיה יהודי אחר, שגם יהיה מאוזן עם עצמו, מן הסתם יהיו להם דעות שונות, כי אין שני אנשים עם אותה דעה, אצל היהודים זה הכי בולט, לא תמצא שניים שחושבים אותו דבר, שתי יהודים, שלוש דעות. אם כל יהודי כזה, שהוא טיפוס כל כך מורכב ומתפוצץ בפנים, אם הוא ידע להגיע לאיזון עם עצמו, האם הפנייה שלו לאחר היא תהיה ביקורת שיש לה מקום, להבדיל משנאה שאין לה מקום? האם שנאה היא פועל יוצא של חוסר איזון פנימי?
ודאי. אבל גם כן ביקורת שלו כלפי אחר, זה יהיה אך ורק כדי לעזור לאחר להיות מאוזן.
תרחיב קצת, זה מאוד מעניין.
כי היהודי שהוא באמת יהודי הנכון, מתוקן, שזה רק מי שעוסק בחומת הקבלה, אז הוא יוצא שהוא מאזן את עצמו בשתי כוחות האלה, חיובי ושלילי, כוח השפעה וכוח קבלה, וגם כן מלמד את זה לאחרים, נותן להם דוגמה, ולכן יחס שלו לאחרים, לא שהוא מבקר אותם, אלא שהוא משתדל ללמד אותם, להביא להם דוגמה, לעזור להם גם כן לתרומם, כדי לחבר שתי כוחות האלה, חיובי ושלילי שבכל אחד ואחד, לחיבור ביניהם, שבין, כמו שאנחנו רואים בטכניקה, בחשמל נגיד, בין כוח פלוס ומינוס, אתה צריך לעשות איזה נגעת, כן? שלא יהיו מתקשרים ומקצרים זה את זה, כן? וכך זה אפשר להשתמש בכוחות הטבע המנוגדים בצורה טובה, למטרה אחת, למטרה לקבל תוצאה יפה בנגד שביניהם, ונגד שביניהם אנחנו צריכים בעצמנו לסדר.
הבן אדם ירגיש יותר שלם עם עצמו, כי כרגע אני מבינה שהוא מרגיש מפוצל, גם ביחס לשייכות שלו הוא מרגיש מפוצל.
אדם יכול להרגיש את עצמו, מנצל את עצמו נכון, רק בתנאי שהוא מבין שהמטרתו היא להגיע לאהבת הזולת.
מה הקשר?
כי אז אני...
איך זה מרגיע את הפיצוצים הפנימיים שבתוכו?
כי אז בצורה כזאת אני מעביר את כל הכוחות שלי לאהבת הזולת. שום דבר לא רוצה לעצמי, רק שיהיה לי אפשרות לגרום טוב לכולם. מחוץ אלי.
מה זה עושה לשני הכוחות האלה? איך זה מסדר אותם?
אני מנצל אותם ממש במלואם.
זה אומר שבעצם הכוח האלטרואיסטי שלי, אותו כוח של חיבור, אמור להתגבר על הכוח השני, על הכוח האגואיסטי שלי, זאת היא המטרה בעצם?
כן.
זה האיזון, שם ייווצר איזון בין שני, כן. בין שני הכוחות האלה, ומה אני עושה עם אותו, ואותו כוח אגואיסטי יישאר בי עדיין?
גם כן, ודאי. שום דבר לא נעלם. רק הם מאוזנים שני כוחות האלה, זה וזה. כוח מינוס וכוח פלוס. ואז גם מינוס וגם פלוס עובדים בצורה יפה להשגת המטרה המשותפת, שזה השגת הייחוד, חיבור בין כולם.
שאלה אחרונה. דיברנו על אוטו-אנטישמיות.
כן.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך על אנטישמיות. לא אוטו-אנטישמיות, יחס העולם לעם היהודי.
אם העם היהודי לא מממש מה שעכשיו דיברנו.
כלומר?
שלא מממש את הייחודו כדי לאזן את השתי כוחות האלה פלוס ומינוס שיש בתוך הטבע שלו לטובת העולם, שרק הוא יודע לעשות את זה, ולגרום לכל העולם להשתתף גם כן באיזון הנכון בין פלוס ומינוס, שאומות העולם בתת הכרה כן רוצים להיכנע לעם ישראל ולעשות את זה, אם היינו מבינים איך לעשות את זה והיינו רוצים ועושים, כל העולם היה ממש איתנו יחד. כולנו היינו משרתים את התנאי הזה של האיזון בין שני כוחות פלוס ומינוס שקיימים בטבע, והיינו ממש מצליחים בגדול.
חייבת עוד שאלה אחת, מה קודם למה? אוטו-אנטישמיות או אנטישמיות?
אוטו-אנטישמיות היא תכונה הזאת קיימת בכל אחד ואחד, כי הוא מרגיש את הניגוד בינו לבין העמים האחרים, וזה בתוכו קיים, גם כן אפילו שלא היו עמים אחרים, הוא היה שונא בכל זאת היהודי שבו לעומת הגוי שבו, ולכן אנחנו צריכים להבין ששניהם קיימים יחד, וגודלים יחד, וככה זה קיים ויהיה קיים עד שאנחנו לא נלמד איך אנחנו יכולים לאזן את העבודה הזאת בתוכנו, להביא את עצמנו כולנו לאהבה.
הרב לייטמן, תודה רבה לך, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים, לומדים לחיות טוב, מגיעים לאהבה. כל טוב, להתראות.